הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
וזה הזמן שלנו בשבוע לקבל את מועצת הבוקר השישי, נגיד בוקר טוב לעיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, ולעיתונאי בועז כהן, כתב העיתון קולבו. בוקר טוב חברים.
בוקר אור.
בואו נצא לדרך. הסלמה נוספת השבוע בדרום, מטחי טילים ופצמרים ביום, בלילה, תגובות ישראליות ברורות, קצב אירועים שכמוהו לא ראינו מאז ימי צוק איתן. גיא, חייבים להודות שהתגובה הישראלית מגיעה הפעם באופן גם מהיר, גם מיידי וגם חד משמעי.
כן, וזה בסדר, אבל אתה יודע, תוך כדי שיש לחימה צריך להילחם, צריך לעשות מה שצריך לעשות, אבל השאלה זה הסגנון, המשחק הזה שאנחנו מנהלים אותו כבר לא יודע כמה שנים, של
קרוב ל-20 שנה.
קצת הם יורים, קצת אנחנו יורים, ואז קצת נרגעים, ואז קצת יורים, ואז קצת נרגעים, ואז יש הסכמה, ומדי פעם מסלימים ויורים קצת יותר, ונכנסים קרקעית, וכל פעם מחדש אותו ריטואל, ובסופו של דבר מה שיוצא מהדברים האלה זה שקיבלנו באופן מוחלט את שלטונו של חמאס בעזה. זה מאוד ברור, כל פעם שישראל בסוף לא נכנסת או נכנסת ויוצאת ומשאירה את חמאס בשלטון, היא מקבעת את העובדה שחמאס הוא בעל הבית ברצועת עזה. כל פעם מפריחים איומים, נכבוש, נכבוש, שום דבר. נוח לכולם כנראה עם המשחק העקום והמעוות הזה שבו אנחנו קצת יורים עליהם והם קצת יורים עלינו, וכל זמן שאין יותר מדי הרוגים לפחות בצד שלנו אז זה בסדר. בעיניי זה סיטואציה מזעזעת ואנחנו צריכים לשנות דיסקט בסיפור הזה. אני כמובן מאמין בתהליכים מדיניים, אבל גם כוח יכול להיות שצריך להשתמש בו, אבל להשתמש בו לא רק בשביל להראות שאנחנו משתמשים בו אלא כדי לשנות מציאות.
מאיה, אולי זה קצת כמו בזוגיות שכל כמה שנים צריך פשוט לשחרר כיתור ואז להמשיך הלאה.
אני אחסוך מכולכם את העצות שלי לגבי זוגיות, אם אתם עדיין רוצים להתרבות ולהשריץ ולהביא ילדים, אבל כן, המצב הזה בעיקר מעיד על, אני חושבת, חוסר אופק, אין כל כך אופק, לא לשני הצדדים. ואנחנו לא באמת יודעים מה עושים עם עזה, אנחנו לא מקיים ולא בולעים, ומדי פעם יש את הסיבוב התורן.
וזה נשאר תקוע בגרון פשוט.
וזה נשאר תקוע בגרון, ובאמת ליבי ליבי עם תושבי הדרום, ומי שהזקות צבע אדום והאיומים זה נחלתם היומיומית, והם צריכים להתמודד עם זה מדי יום. אני גם ראיתי שהיו כמה שרים שמיירו להגיד שצריך לחזור ולכבוש את עזה, יהיה המחיר אשר יהיה ויהיו העבדות אשר יהיו, ואני מקווה בשבילם שהם יתעשתו ויסתמו. אני מאוד מקווה שהסיבוב הזה לא ייגמר עם הרוגים ולא ייגמר עם משפחות שנשברות רק בגלל שבאמת אין איזשהו אופק, ואנחנו באמת באמת אין לנו איזושהי תוכנית או איזושהי מדיניות שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו כבר, אנחנו יודעים מה עושים עם עזה, כי אין לנו, בתחושה שלי אין לאף אחד צל של מושג מה קורה שם ואיך קורה שם ולמה קורה שם.
אולי חלק מהתשובות האלה, בכל מדינה אחרת, נורמלית, היו נמצאות בידיים של שר הביטחון. בועז, איפה איבט ליברמן?
אני לא יודע איפה איבט ליברמן, אבל אני יודע איפה שני החברים.
תסכימו איתי שקולו לא נשמע באירועים האלה.
תקשיבו, אני שומע את שני החברים שלי לפאנל, והם פשוט רואים את, בדבריהם, את הצביעות של השמאל. גיא מבקר את מדיניות הממשלה על מה עושים עם חמאס, שזה חוזר על עצמו. אבל האם היינו נכנסים לעזה וכובשים אותה שוב, אז הוא אומר, הנה נרצחים ילדים, הנה הימין כובש. אבל למרות הכל, למרות שאנחנו לא נכנסים והימין מראה איפוק, יש לו תלונות. אני רוצה להגיד לכם, להזכיר לכם, שאני כבר הרבה פעמים אמרתי בפאנל, שאם יש משהו שאני כועס עליו, על אריק שרון, שהוא היה אחד מה האלילים שלי, זה שיצאנו מעזה ללא שום הסדר.
צודק.
גם
היום. הנה, הסכמתם, בועז.
נכון, הוא גם אמר אז שאני צודק. אבל הנה הוכחה, דרך אגב, אני גם כועס על שירותי הביטחון ועל כולם, כל אלה הדרגים הגבוהים, שאנחנו בעצם אלו שהקמנו את החמאס, אנחנו חיזקנו אותם.
נכון.
נגד אש"ף. להזכיחן, וזאת הטעות שאמריקה עשתה באפגניסטן, שהיא הקימה את המוג'הידון.
כל מילה בועז.
זה אותו דבר שקרה באלקאידה פשוט, בתקופה היא שגם בלבנון עשינו דרך אגב את אותה טעות, חיבקנו אחרים וקיבלנו משהו יותר גרוע. אז אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מהעבר, שלא להתערב שם בכל העניינים הפנימיים ולחזק פלגים נוספים, אבל אם אנחנו נצטרך, אני יודע שעכשיו כולם יקפצו ויבקרו אותי, אם נצטרך, אז אין לי בעיה שניכנס לעזה, ולמרות שתגידו לי עכשיו מה אתה בעד הרג של חיילים, אבל אם לא תהיה ברירה, ואחרי כל השנים, כמו שמאי אמרה, התושבים בדרום צריכים לסבול את כל הטילים ומתחי הקטיושות והרקטות, אולי הגיע הזמן שבאמת נפיל את שלטון החמאס ולא לחפש שום מסדר איתם. איזה מסדר אתם רוצים לעשות איתם? האנשים קוראים לחיסול מדינת ישראל. איתם אתם רוצים לעשות הסכם?
כרגיל כאן מחפשים פתרונות ולא יודע כמה באמת משקיעים בזה לטווח ארוך.
בועז, אני מסכים עם כמעט כל מה שאמרת.
תודה. וואה, יפה, עם הנימה הזאת, נמשיך הלאה.
הסכמתי עם חלק מהדברים.
זה גם נכון.
אני מציעה ש... או, הנה, לפחות הזוגיות שלנו משתפרת.
שלא לומר שלישייה. יאללה, בואו נמשיך. התגעגעתם למערכון התפילים בארץ נהדרת, אז השבוע קיבלתם את סרטון ההמשך, הפעם מהמציאות, יהודיה חילונית, פרופסור לחינוך, שתקפה בזלזול חבדניק שהציע בסך הכל להניח תפילין לעוברים ולשווים. זה הסרטון שכיכב השבוע ברשת. מאיה, אנחנו מדברים על מומחית לחברה רב תרבותית שפרסמה ספרים על מה שמוגדר נקודות מפגש בין שסעים תרבותיים, וזה היה חתיכת נקודת מפגש.
אני חושבת שההתלהמות והבהמתיות והבהמיות
מהכיוון של מי?
זה מכל הכיוונים. זה מכל הכיוונים, לא נעים להגיד, אבל הפכנו להיות בהמות מקלדת מהשמאל ומהימין, וגם אתרים חדשותיים לוקחים בזה חלק פעיל, והנה השמאלנים האלה, והנה הימנים האלה, וכו' וכו' וכו'.
אולי באמת זה צריך להיות עניין, את מגיעה מהתחום, מהחדשות, מהניוז, לא כל סרטון של כל אזרח שפותח את הפה, זה ניוז.
שוקולד, ולא כל סרטון מראה מה אנחנו, מי אנחנו, ולא כל סרטון הוא איזשהו מחקר סוציולוגי שיכול להעיד על מה הפכנו להיות. אבל אנחנו כל היום עובדים בשביל הלייקים, אנחנו עובדים בשביל כולם, בשביל הלייקים, בשביל החשיפה, בשביל הנה תראו איך היא צועקת על מי שמניח תפילין. אז אתה יכול להאמין או לא להאמין, או כן לבקר או לא לבקר, אבל אני לא חושבת שכולם כאלה בשמאל, וכל החילונים הם כאלה, ומה שמפחיד ומגעיל בתופעה הזו זה שזה גורף. כלומר, היא עכשיו מייצגת אוכלוסיות שלמות, כמו שנגיד מישהי שקוראת להרוג את הערבים בין האחרים מייצגת אוכלוסיות אחרות שלמות. ואנחנו חייבים באמת, אנחנו כל אחד בדרכו לנסות טיפה לסנן את הרפש הזה שמגיע אלינו על בסיס יומיומי. אגב, אני לא ראיתי את הסרטון, אבל ראיתי את
התגובות. למה חבל, בועז?
חבל, כי אולי מה ימין הייתה מקבלת את הפרספקטיבה אחרת על הצד השני של המפה שעליו היא נמנית. אני רוצה להגיד לך,
בועז, זה בדיוק מה שאתה עושה. בועז, אני מעולם לא צעקתי על אף אחד
שמייצג תפילין. היא אכן מייצגת, כמו שגרבוז.
היא לא מייצגת כלום, היא מייצגת את עצמה.
שגרבוז מבחינתי ייצג את המחנה של מאיה וגיא. מה לעשות? היא מייצגת האינטלקטואליות, את השמאל, וזה רק מראה מה שאני אמרתי במשך הרבה שנים על הצביעות של כל המתייפיפי נפש האלה שתומכים בפלורליזם, באומניזם, ושזה מגיע לצד אחר שזה קשור אליהם, אז זה נגד, זה הפינה העצמית שלהם. מה לעשות? אני חוויתי את אותו סיפור בפעם בעיר התחתית לפני שנה וחצי. ניגש אליי מישהו חבדניק, לדעתי בן אדם צדיק, שבא לעשות מצוות, ובאתי להניח באותו פעם את את התפילין. קם מישהו, מן הסתם הוא לא מהמחנה הימני, אוקיי? והתחיל לצעוק, טעוף וקילל את הבן אדם, אמרת לו, תשב ותסתום את הפה שלך, ואני אקום ולמה, אתה תקום ותלך, תקום ותלך, והוא קם והלך. חבר'ה, אנחנו פשוט חוטאים פה בשנאת חינם, בשנאה עצמית, וזה לא מפתיע אותי, אני זוכר שהלכתי ב-99.
רגע, רגע, לפני 99, בוא נחזור להיום. גיא, אתה, שבוע שעבר דיברנו פה על הוויכוח סוער כאן עם בועז על דגל פלסטין בשטח מדינת ישראל. יכול להיות שיש אנשים שהתפילין מעוררים אצלם, להבדיל כמובן, את האנטיגוניזם הזה הפעם כלפי היהדות?
א', כן. ב', יש הבדל בין להניף דברים בהפגנה למרחב ככה ברחוב. אני מסכים גם עם מאיה וגם עם בועז, אני חושב שאמרו דברים שונים, חוץ מהצורך של בועז להאשים בזה מחנה מסוים ולא אחרים. יש שיח מאוד אלים ואכול שנאה היום בישראל. אגב, זה לא היום, זה כבר הרבה שנים, אבל אנחנו, יש מקומות שזה מחמיר. אני גם לא חייב להגיד, כל התופעה הזאת של ישר לשלוף את הטלפון ולצלם ולעלות ולהתחיל לנתח, והיא כבר אומרת שרואים שם רק חלק מהסצנה. הסיטואציה היא מגעילה. אנחנו, שנאת חרדים, אגב, אני כבר הרבה שנים אומר את זה, שזה בישראל תופעה קשה וחריפה ומאפיינת, והיא מאפיינת, אגב, לא רק את השמאל, למרות שהיא בהחלט השמאל לוקה בה. אבל גם התרבות הזאת של הסרטונים, שאתה רואה איזה דקה מתוך איזה סיטואציה, כשזה היה על אלאור עזריה, אז ישר קפצו ואמרו לי, אבל ראו רק את הדקה שככה, ולא ראו את הדקה שככה. אז בכל סרטון כזה באינטרנט, רואים רק דקה מסוימת, ויש לזה עוד פרשנויות וכן הלאה, וצריך לשים לב, יש מקום ויש חשיבות לזה שמצלמים ומתעדים את הדברים האלה, וגם לשיימינג יש מקום לפעמים, אבל גם זה צריך לשים לב כמה ואיפה ואיך.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. בוא, אז יש לנו עוד דברים, חכה.
לא, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, כן, שמי שהחל את השסע הזה, זה היו מהצד של, של גיא פדר.
כן, לשלוח לך נאומים של בגין?
זה התחיל.
לשלוח לך נאומים של בגין על הקיבוצים משנות ה-70, בועז?
עם הפנטרים, על הלא נחמדים, וזה גלש לנאום הצ'חצ'חים של דודו.
כן, לא נחמדים, זה באמת היה אמירה מזעזעת.
וקרבוס. חמודים, אתם אלה שבאים ותמיד יש לכם...
כן, ואנחנו סרטן והקיבוצניקים עם הבריכות שחייה.
טוב, בואו נכניס לדיון הזה קצת ניחוחות אירופאים, אם אפשר. בואו נמשיך. האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ' עשה השבוע עלייה, מי שהתפרסם בעיקר בזכות מועדון הכדורגל צ'לסי האנגלית שבעלותו והונו מוערך ב-13 מיליארד דולר. גיא, לכל מי ששואל את עצמו למה? כנראה לא מציונות, זה די בטוח להגיד.
לא, זה כדי לא לשלם מיסים. עולים חדשים לישראל פטורים מתשלום מס וגם דיווח על הכנסות מהעשר שנים האחרונות. זה בדיוק כסף שהוא לא רצה לדווח עליו ושלם עליו בבריטניה, ששם היה צריך לחדש עכשיו את הוויזה. הבריטים עכשיו גם יותר חשדניים כלפי אוליגרכים רוסים מאז שהרעילו אצלם חשוד בריגול. זאת הסיבה לעלייה. אני גם מעריך שהוא כנראה לא יישאר פה יותר מדי, או שהוא יישאר פה כל כמה שיהיה נוח. יכול להיות שהוא יצטרך לשלם מיסים בישראל, אז הוא פתאום יחזור לבריטניה. לא מתרגש בזה יותר מדי, כמובן זכותו לעשות עלייה, הכל טוב ויפה. יכול, אפשר לשאול שאלות אגב על ה... לפעמים על החוק שבות הזה, למרות שאני כמובן מאמין במדינה יהודית וזכותם של יהודים לעלות לישראל, אבל לך לשאול לפעמים מי עולה לכאן ומי לא, ואם אין פה מקומות לפעמים לשאול על זה שאלות. מיליארדרים שעולים לגור כאן הרי לא באמת עושה שום דבר בשביל הכלכלה הישראלית, ובפועל זה לא שהוא באמת הולך לגור כאן, הוא יהיה פה חלק מהשנה, משהו גם ככה מבקר, והכסף שלו אנחנו כנראה לא נדע, כי הוא לא צריך לדווח עליו.
מאיה, כשמצד אחד יש את שלטונות המס הבריטים, ומהצד השני את פוטין, לפעמים גם תל אביב ב-40 מעלות נשמעת פתאום אטרקטיבית.
אני רוצה לפתוח בציטוט של בועז כהן, אני לא מסכימה עם חברי לפאנל גיא פדה. ועכשיו אני אסביר למה.
כן.
אני חושבת שאני כן מסכימה, אבל
הוא נשוי.
לא לגמרי מסכימה, תראו. אברמוביץ' בניגוד ישראל ממוצגת כאומת הסטארט-אפ, זה משהו שאנחנו נורא אוהבים להתהדר בו, זה משהו שאנחנו משווקים אותו כמעט בכל הזדמנות, גם בטח בחגיגות יום העצמאות ה-70, למרות שבפועל סכום ההשקעות בסטארט-אפים ישראלים בישראל הוא נמוך משמעותי, נגיד ממדינות אחרות באירופה ובטח גם בארצות הברית. ואברמוביץ' משקיע, קראתי הבוקר, ב-12 סטארט-אפים שונים בישראל. יכול להיות שהוא כן יתרום לכלכלה, יכול להיות שהסיבוב הזה שהוא עושה בישראל יוכל לעזור להרבה צעירים שימציאו כל מיני מיזמים שישנו את חיינו ויטיבו עם חיינו. אז במובן הזה יכול להיות שכן יצא לנו טוב מזה.
ממיסים על המיליארדים שלו נרוויח יותר.
בועז, אתה כאחד ממובילי הסצנה של הקהילה הרוסית בישראל,
מה שאני באתי להגיד,
איפה אתה ממליץ לרומן לשים את הכסף?
אני מבקר על זה שקיבלתי את האייטם הזה ולא חשבתי שהוא יעקה כזה גלים, אני גם לא ראיתי את זה כמשהו חיפאי, אבל אולי אני אראה קצת לעצמי ונגיד שאני קיבלתי את האייטם הזה לפני כולם ולא ראיתי מקום בעיתון שלי לפרסם את זה, כי זה לא משהו חיפאי, אבל אני שמח שאדון אברמוביץ' הגיע, כי כפי שאתם יודעים אני מאוד מעריץ את הקהילה של יוצאי חבר העמים, ואולי סוף סוף, אני גם טוב בשידוכים, אתם יודעים את זה, אולי סוף סוף, אולי אני אפיל על את אחד הידידות שלי עליו.
נשוי, לא?
בסדר, תמיד אפשר להתגרש. אתה זוכר את הגירושים שלו שפורסמו באנגליה עם המיליונים שאשתו קיבלה או משהו בסגנון?
נכון.
היה איזה סיפור כזה.
מה היה מחכה, בועז?
מחכה, בועז.
אמרתי שאחת החברות שלי יחכו לי מתחת לבית עם איזה לימוזינה, יעשו איתי סיבוב בכיכר המדינה, אולי הגיע הזמן שבאמת כל מה שהשקעתי בקהילה של הרוסים תחזור אליי.
יפה, אז רומן אברמוביץ', אם אתה איש שם שומע אותנו, תרים טלפון ואנחנו כבר נחבר אותך לכל מי שצריך. חברים, אני רוצה להודות לכם על הבוקר הזה, כמו בכל שבוע, למאי אמן העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, בועז כהן מהעיתון קולבו, תודה רבה.
את כל חיילי צה"ל ששומרים עלינו בגבול הרצועה, זה הכי חשוב.
זה נכון, סוף שבוע מעולה, יאללה ביי.
ביי. הבוקר השישי מגיש עמית לוי.